ביום שני, האמנו את השאלה הבסיסית. האם הנאמנות של אבא מדין יקיר, שהוא באמת נאמן? ראינו שהתוספות הרש רואה את זה כנאמנות מורחבת, לא רק לאבא, אלא גם לחיה, גם לאמא, גם אם לא נקבל את התוספת של הרש שמה, אבל התורה מחדש את דין נאמנות על אבא. בדרך כלל, אדם נאמן עד אחד בייסורין, לא יותר. כמובן, אדם קרוב אצל עצמו. כאן התורה מכתירה את האבא כאדם שהוא נאמן, למרות שהוא קרוב, למרות שהוא אחד, הוא נאמן כבית רוי, כמו כל מיני אנשים אחרים שהתורה מכתירה, אבל בסופו של דבר, אבא בא מכוח נאמנות. השם שמעתיתה, בנה מהלך חדש. שהאב הוא לא נאמן בעצם. יש מושג אחר בהלכה, ואנחנו נחדד את המושג, שאדם יכול לקבוע ולפסוק את ההלכה, הקשורה אליו. בדברים הקשורים לאדם הוא הבעל הבית, בלשון שאנחנו נשתמש הוא בעל דבר. כמו שראינו מקרים קיצוניים, פשע עשר, פשע היתר, אתה בעל דבר על התיק הזה בגלל שאתה פתחת את כל התיק, ויש ראשונים שסברים שפשע עשר, פשע היתר נאמן נגד עדים אפילו, בגמרא בכתובות דף כ"ב. מדין שווה נפשי, כמובן, כולם שונים, אבל יש לנו אותם גנים. ויש ראשונים שסוברים ששווה נפשי נאמן נגד עדים. ראינו את הראש בגיטין מדין בידו, או שעד אחד נאמן כשבידו להפריש תרומה על תרצון נאמן גם נגד חזקה. יש הלכה שאומרת כשאתה בעל דבר, אתה שולט על המצב, יש דרגות שונות של שליטה, אתה קובע, בית דין נותן לך את המסמך, ואתה ממלא את המסמך, ואז הוא לא נאמן. נתחדש פה הלכה שלגבי ירושה, האב נחשב בעל דבר. כמובן, המגמה שלנו היום זה לחדד את המושגים, מה זה נאמנות, מה זה בעל דבר, מה הביטויים. ובעצם היום, וכנראה גם שישי, כי זו סוגיה די ארוכה, אנחנו נתייחס רק לשתי נפקא מינות. כמובן, כל נפקא מינה יהיו הרבה תת נפקא מינות. נפקא מינה אחת שהתחלנו איתה ביום שני, האם אפשר להתייחס לאמירת האבא כדין עדות? האם כל הדינים של עדות שייכים כלפיו? כמובן, אנחנו בדקנו אחד או שניים, נשלם את הרשימה, נבדוק ארבע דברים. האם אפשר להתייחס לאמירת האבא כעדות? יש מסכת עדות, יש כל מיני דינים שייכים לעדים, המדינים האלו רלוונטיים לגבי אבא שעומד ואומר, הוא הבכור. השאלה השנייה, מה הכיף? על מה הוא נאמן? אוקיי, שתי השאלות האלו יעזרו לנו לבדוק האם יקיר שייך יותר לעולם של נאמנות, או שיקיר שייך יותר לעולם של נושאים שלו, קשורים שלו, התיק שלו, העולם הפרטי שלו, וזה פשוט לא עניין של נאמנות. זה בעצם השאלה הכללית. כמובן, צריך להגדיר מה זה בעל דבר, להגדיר מה זה נאמנות, בדיוק כפי שראינו בשיטה רבי יוחנן בן ברוקה. אם זאת ירושה או מתנה, ואחר כך צריכים להגדיר ולחדד מה זה ירושה, מה זה מתנה, מתי זה שייך. ואנחנו בודקים בעצם שני נושאים, אבל אותו נושא יש הרבה תת נושאים. נושא אחד, האם ייתכן שנתייחס לזה כעדות? וזה כמובן פשוט, תקשיבו את זה, ואני חוזר מה שאמרנו ביום שני, עכשיו אנחנו מתקדמים קצת. אם זאת נאמנות, אז יכול להיות שזה לא עדות, זה נאמנות שאין לו דין עדות, שהתורה בעצם מדרגת את הסולם, ואומר לפעמים יש אנשים שנאמנים בתורת עדים, יש כל מיני הלכות פורמליות, השייכים עליהם, ויש מצב ויש מסלול ויש נתיב שאדם יגבור ויגיד דבר ונקבל אותה בבית דין, אבל לא תקן עדות. נקבל אותה בתקן נאמנות, אולי נעניק לנאמנות כוח של עדות, אבל לא נתייחס לזה כעדות לכל מיני דברים. זאת אומרת, יש ספאג, יש מקום במערכת ההלכה לדבר שהוא נאמן, אבל לא בתורת עדות. אבל מצד שני, זה גם יכול להיות עדות. זאת אומרת, תקשיבו היטב, אם אני מגלה פה אינפורמציה, ואני מגלה שכנראה שזה סוג של עדות, אני חייב להגיע להבנה הזאת. ההבנה הזאת היא אנטי-עדות, ונראה את זה היום. ההבנה הזאת שאתה בעל דבר זה שאתה לא עד, זה בעצם הפוך מעדות, אתה בעל דבר. בכל שאתה בעל דבר הוא לא עד, התפקיד של עד להיות אובייקטיבי, להיות אדם מבחוץ, שמעיד. בעל דבר זה דווקא אדם ועומד ואומר לו, זה העניין הפרטי שלי, זה עולם הפרטי שלי, תן לי כוח, תן לי את המסמך, אני לא רוצה להתערב בבית דין. אז אם נוכיח שיש דין עדות, אני חייב איכשהו להשתייך להשיטה הזאת. אם אני מקבל את השיטה הזאת, אני לא חייב להגיע לעדות. אני יכול לומר שאדם נאמן הוא נאמן, אבל לא בתור עדות. אבל ההיגיון הפוך, אם אני רואה שיש פה גוון ויש פה צור של עדות, אז על כוחנו אני נמשך בכיוון הזה. ונראה את זה בשם שמוע את החזק. כי כאן העולם הזה הוא לא עולם של עדות, הוא עולם של אנטי עדות, של אני רחוק מעדות, אני לא רוצה עדות, אני רוצה לקבוע על עצמי, זה לא הפרסונלי שלי, זה התחום האישי שלי, אני לא רוצה שתיגע בי. עדים באים כגורם, ככוח שלישי, ככוח שלישי שהוא מחוץ, הוא אובייקטיבי, הוא לא בלדבר. בלדבר דווקא טוען, זה תחום שלי, בית דין, hands off. אל תיגעו, אל תנידני רגל גאווה, אני לא רוצה שתיגעו בכל מה שקשור אליי. אז מצד השם היום, מחצית הראשונה של השיר, נדון, שנייה, אם זה דין עדות או לא, אם זה עדות, אני חייב לנוע בכיוון הזה, אבל אם אני מתחיל מכיוון הזה, אני לא חייב להגיע לעדות. אני יכול להגיד שהתורה הכתיר את האדם עם נאמנות, אבל לא בתורת עדות. אוקיי? חלק השני של השיעור זה הכיף הדין. למה זה שייך? גדלות הבן, אינו בני, וכן בני. ולפי הכיף, נוכל להגדיר מה הלכה. זה בעצם האסטרטגיית העל שלנו. אנחנו בודקים שני נושאים כלליים, כל נושא יהיו הרבה פרטים, אבל נושא אחד, אין לזה, יש תקן של עדות, נושא שני, מה הכיף? הכיף רחב, הכיף קצר, מתי נאמן, מתי לא נאמן, זה יעזר לנו קודם כל לשייך את זה, אחד מהצדדים, ובתקווה אולי גם לחדד, מה זה בעל דבר, מה זה נאמנות. כן, נתן.
לא הבנתי, שיעור שעבר דיברנו על הצעה הזה, דברנו שכנראה אמרנו שיש בעיה, נכון? כי אדם אחד, נכון, הוא גם קרוב, אב, והוא גם עד אחד.
כן.
אז לא אמור לעבוד. ודווקא הצעת, אם נכון, נכון, אבל לא הבנתי, שבגלל שיש את האינפורמציה, הוא בעל דבר.
זה לא הייתי כאן, לא, אתה מרבב שני נושאים. כאן אני אומר, בגלל שיש לו אינפורמציה, הוא מוכתר נתן תקריב היטב, כאדם הכי נאמן בשכונה, אפילו כעד. יש לו אינפורמציה בלעדית. כאן אני אומר, אין לך אינפורמציה, אתה לא נכנס לנאמן, אבל זה העניין, זה התיק הפרטי שלך. בתיק הפרטי שלך, בידו להפריש תרומה, אתה נאמן על התרומה. אתה פתחת את התיק, אתה בעצם קובע את התיק. זה פשוט מתנתק מעולם של נאמנות, ונראה את זה חזק בשאלה הראשונה שאלתי, לא היה לי מספיק מקום לחדי, אז אני חדי עכשיו. בקשר לעדות, בדקנו בעצם שני נושאים, אני אחזור על שני נושאים, אני אוסיף שני נושאים נוספים, ואחר כך נעבור להגיף. בקשר לעדות בדקנו שני יעקב, האם האבא נאמן נגד עדים, וכמובן נגד עדים יש שני תסריטים, שאלה שנייה, האם הדין של כיוון שהגד שייך באבא שאמר X, ואחר כך חוזר ואמר Y. מומת, וקרמת אשר בן, אתה לא יכול לחזור מדבריך. למדנו אותם, אנחנו נחזור קצת היום אחרי שנראה שאלות. נוסיף שתי נושאים נוספים של השם שמעת אותה. אם אתה נאמן כשאין לך אינפורמציה, אתה מקבל את האינפורמציה על ידי גורם שלישי. ונדבר קצת על אין אדם ישים עצמו רשע. יש לנו רביעייה של נושאים, וכל הנושאים האלו מסביב לשאלה, אם אני מתייחס לאמירת האבא בתקן של עדות. שוב פעם, אם אני אכן מוכיח שיש לזה פן של עדות, אני חייב להגיע לכיוון הזה. אני לא, אז אני חופשי או להגיע לכיוון הזה, או להגיע לכיוון הזה, ולהגיד שזה לא עדות, שזה נאמנות, אוקיי? וזה המחצית הראשונה של השיר, אחר כך נעבור לשאלת הקטע. יעקב, כן.
רק, כמו
הרב
יכול לברר.
לא שמעתי, מה?
הרב יכול לברר מה הרב אמר.
אני
חושב שאמרת עדות, זה כמונה ש... מערכת דינית, או לעדות כמו הנאמנות הכי גבוה
של... לא, יש לזה מעמד פורמלי של עדות, ואני מלביש, כן.
אז עדות לא קשור לנאמנות, נאמנות כמו משהו פורמלי בחוק משפטי.
כן, נכון. אוקיי, לגבי עדים, האם האבא נאמן נגד עדים? הכל מתחיל עם דברי הרשב"ם, כדי לחזור, כל דברים שאמרנו, ולהכניס אתכם לשיעור. את הגמרא בדף קכ"ז עמוד א', היו מוחזקים באדם הזה שהוא לא בכור, ואבא בא להכתיר אותו כבכור, מה שלא היו מוחזקים, הרשב"ם טוען איזה קול בעלמא, חזקה בעלמא, נגד הקול ונגד החזקה, אכן שדיברנו על הרשב"ם בדף קכ"ז עמוד ב', נגד קול, נגד חזקה, אבא נאמן, לפחות הרמב"ן מדייק מהרשב"ם, ככה הרמב"ן מדייק, שהם היו עדים נגד, אז האבא לא היה נאמן נגד עדים. הרמב"ן עצמו טוען, קצת הבדל, שאבא נאמן לא נגד עדים, אלא במקום עדים. מה הכוונה? דן ונפתלי העידו על אדם שהוא בכור, יודעים שהוא בכור. אחר כך האבא אמר שהאדם הזה הוא לא הבכור שלי, הוא מהבכור שלי, עשיו הוא הבכור שלי, כנראה שהאדם הזה הוא בכור של מישהו אחר. אז הוא לא סותר את העדים, הוא פשוט מספק אינפורמציה במקום שיש עדות על אדם שהוא בכור ועכשיו הוא בכור של האבא. אז אין כאן סתירה ברמב"ן. אז בואו נשאיר את הרמב"ן בצד, אני משנה טיפה, אני לא יהיה לה מספיק זמן לחדד. המשנה למלך, יש את השיטה בשם מרין לייב, מאוד מאוד קיצוני, שאבא נאמן ממש נגד עדים. יש לנו את שתי הקצוות, יש לנו את שיטת הרשב"ם, שכל שיש עדים אין מקום לאבא, ויש את השיטה הקיצונית של המשנה למלך בשם המריבה, ועוד אחרון, שגם נאמן נגד עדים. אז כאן תקשיבו היטב, כי לא יהיה לה מספיק זמן לחדד. אם רואים, כאן יש אמירה מאוד מאוד חשובה, לא הספקתי להגיד אותה, אבל היא חשובה. אם האבא נאמן נגד עדים, ממש נגד עדים, שיטת המרין לייב, מה זאת אומרת? איך לבין יכיר שאדם יכול להתגבר על עדים? מה? אוקיי, אז אנחנו טוען עדות לכל דבר. אבל אם האבא נחשב עדות לכל דבר, מה בדרך כלל קורה כשיש עדות מול עדות? תראי כתראי. אז זה שאני מעניק לאבא דין של עד, זה לא יעזור לו להתגבר על עדים אם יש כאן סתירה חזיתית. נכון, דקות. אז ייתכן לדחוק ולהגיד שלפעמים אולי התורה מעניקה שהם עד ועד פלוס, שאתה עד וגם נאמן נגד, אולי בדעת בלדין. אבל אז אני מתקשה. אז אתה צודק אלחנן שאולי הדרך הכי טובה זה אירוניה, שדווקא הכוח הכי חזק גם להתגבר על עדים, זה בעצם להימנע מעדים ולהגיד אני לא בא להעיד, אני לא בא לתת אינפורמציה, אני בא לשמור על שלי, לשמור על העולם שלי. בעולם שלי אני בעל הבית, אני אדם, אני מלך המגדל, ארמון. אם אני הולך על המסלול של נאמנות, נאמנות פלוס יעקב, עדות, בסדר, אבל יש גבול, אתה לא יכול לעמוד מול עדים, אתה יכול להכחיש אותם. זה מזכיר מה שהזכרתי לפני כמה דקות, שיש ראשונים שטוענים, כשאבי הנפשי חתיכא דאיסורא נאמנת אפילו במקום עדים, שכשא עשו פשע יתר אפילו במקום עדים, שזה בעצם, אף אחד לא נאמן במקום עדים. זה בעצם, אתה יכול לקבוע את הנורמות האישיות שלך במקום עדים. וכמובן בהודעת בעודים כמעיד עם דמי, המהרין לייב. מהרין לייב עצמו טוען ששבי הנפשי זה סוג של נדר. אז אולי לחבר בין דברי המהרין לייב ושבי הנפשי לבין דברי מהרין לייב ויקיר, שמהרין לייב מסכים עם כל מה שאמרתי ביום שני שיש מכלול במצבים בהלכה שאתה לא נאמן, אלא שזה התחום שלך, ובתחום שלך אתה קובע, בתחום שלך אתה בעל הבית, אתה מונע עדים מלהיכנס לזירה. אז זאת הסיבה שלפי מרין לייב הודעת בעדים כמי עדים נאמן נגד עדים, כי אתה לא נאמן ואתה נגד עדים, אתה רק מתחייב את עצמך, אתה מחליט מה לעשות עם הכסף שלך. אז אני בא לבית דין, אני אומר, אני חייב להרעל, אז אני מחליט שאני חייב להרעל, אני עושה את חייבות. גם עדים אמרו שאף פעם לא לוויתי מהרעל, בסדר, לא לוויתי. הפרטים, המציאות, הדאטה, לא לוויתי, אבל אני מתחייב, כן.
אולי
משהו שמגיע מתנה? לא, אתה נתחייב את זה, זה לא נאמן שזה קרה, אתה נותן מתנה עכשיו, זה נקרא תחייבס. זה לא מתנה, אתה מתחייב בבית דין, זה מתנה, אז אתה לא חייב עד שתדעי. אוקיי, זה אותו מושג, זה פשוט מילים אחרות. בטח שמעת מישהו אחר מתנה, אבל זה לא נאמנות. אז זאת אומרת, המרין לב שטוען שאתה באמת נאמן נגד עדות, אז אירוני יש שאתה לא בא בתקן עדות, אתה בא בתקן אחר. אבל אם אני מסתכל במחלוקת בין הרמב"ן לבין הרשב"ם, במידה ויש מחלוקת, כי זה הדיוק של הרמב"ן ברשב"ם, אז כאן אפשר לומר שזה דווקא של הנאמנות ועדות. הרשב"ם פתוח. הרשב"ם לא אומר משהו קיצוני, הרשב"ם רק אמר שאבא נאמן והוא לא נאמן נגד עדים. מה טוען הרשב"ם? יכול להיות שהרשב"ם מבין שזה סוג של נאמנות, יכול להיות שהרשב"ם מבין שזה פתוח. הרמב"ן טוען שני דברים. כאן תקשיבו את זה. קודם כל שהאבא נאמן גם במקום עדים, שעדים לא סותמים אותו. לפי הבנת הרמב"ן ברשב"ם, ברגע שיש עדים, אין לאבא שום יכול להגיד שום דבר, אבל לפי הרמב"ן, למרות שעדים אמרו שאדם הוא בכור, האבא יכול לעדכן אותנו שהוא בכור של מישהו אחר, כי יש אחר שהוא בכור שלי. אז מזה שהרמב"ן טוען שהאבא נאמן לא כנגד עדים, אלא במקום עדים. נגד עדים זה מרין לב, החשה הפרונטלית. לפי הרמב"ן, אבא נאמן במקום עדים, ולפי הרשב"ן אינו נאמן במקום עדים. אז דווקא ברמב"ן רואים שכנראה יש מעמד של עדים לאבא, עדות לאבא, וזה נותן לו את היכולת לתפקד גם באווירה של עדות, לא נגד עדות, כי אם זה נגד עדות הוא לא יתגבר על עדים, כי זה טרי כמאה, ואז אפשר לומר, אם מחפשים את הראשון שיגיד שיש מעמד של עדות לאבא, כנראה שזה הרמב"ן. ברשב"ם יש הרבה דרכים להבין אותו, ברמב"ן עצמו זה שהוא רואה את הרשב"ם כאדם שחוסם יכולת האבא במקום עדים. והוא אומר, אבל לדעתי, האבא כן מתפקד במקום עדים, כנראה שלפי הרמב"ן יש לאבא מעמד של עדים, פלוס מה נפקא מינה השנייה שהרמב"ן טוען? כיוון שהגיד. ועל כורחנו הרמב"ן טוען שאותו מקרה בקכ"ז היו מחזקים, זה מצב שהיו עדים, אבל לא עדים נגד אבא, עדים שהחזיקו אותו כבחור, ואבא בא לעדכן את העדים ולהגיד שהוא בחור של מישהו אחר, כי אם היו מחזקים ברובן שהוא בחור ואבא בא לשנות לשמעון, אבא לא יכול להעביר את כתר הבחור מרובן לשמעון, כי מה זה כיוון שהגד, שוב אני יכול לצור מגיד. אז על כורחנו, הרמב"ן מבין מה זה היו מוחזקים בדף קכ"ז ברובן שהוא בחור, מה זה מוחזקים? שהעדים אמרו שרובן הוא בחור, אבל לא יודעים בדיוק בחור של מי. חשבתי בחור של יעקב, יעקב בא ואומר לו, שמעון הוא הבחור שלי, כנראה שרובן הוא הבחור של עשיו. כי אם יש כאן סתירה חזיתית, הרמב"ן לא מסכים עם הרמב"ן, ואם זה סתם חזקה, אז מה החידוש? ואופציה רביעית, שהאבא פעם אמר שרובן הבחור, ועכשיו אבא אומר ששמעון הוא הבחור, אופציה לא קיימת, כי אם רובן, יעקב פעם אמר שרובן הוא הבחור, הוא לא יכול לשנות באמצע, כי זה כיוון שגד. אז ברמב"ן יש לנו שתי נקודות מדע, שתי נקודות דאטה. נקודה אחת, שבניגוד לאיך שהוא מבין את הרשב"ם, הרמב"ן חושב שאבא נאמן במקום עדים, והאבא אינו נאמן במקום עצמו, כי כיוון שיגד שווה נכון זו מגן. אז כנראה שהשיטה של הרמב"ן מתקרבת להבנה שהוא נאמן כעדים. המרין לב שהולך עד הסוף וטוען שהוא נאמן אפילו נגד עדים, דווקא הוא עובר לצד השני של שבי הנפשי ושל בלדבר. ושל נאמנות אישיות, לא נאמנות אישיות, אלא קביעה ושליטה, ואתה בלדבר על המקרה. אוקיי? אז זה בעצם מה שאמרנו בסוף השיעור ביום שני, לא היה לנו מספיק זמן לחדד את ההבדל בין הרשב"ם לבין הרמב"ן לבין המשנה למלך בשם המרי לב. יש לנו שלוש שיטות. הרשב"ם זה השיטה הכי פרווה, הוא נאמן נגד כל וחזקה אינו נאמן נגד עדים, למה? אפשר להגיד את הכל. הרמב"ן זה שיטה שמתקרבת לעדות, כי הוא אומר שני דברים, שהוא נאמן במקום עדים, בניגוד לאיך שהוא מבין את הרשב"ם, אבל אינו נאמן במקום שהוא עצמו אמר משהו מדין כיוון שגד. יש לנו שתי נקודות. מרין לב בקיצוניות שלו כנראה משתייכת לבלדבר. אוקיי? בזה פחות או יותר חזרנו על מה שבנינו ביום שני. נקודה שלישית, האם זה עדות או לא עדות? ונקודה חשובה, שוב פעם, תזכרו, האם זה עדות או לא עדות? אם הוא נאמן במקום עדים, נגד עדים? נקודה שני, עקיבן ג'ריגן, אבל זה הכל בנפקא מינה אחת. האם יש לזה דין של עדות? האם זה יקיר מדין עדות? אז הנקודה השלישית, שמאוד מאוד מאוד מבליטה את ההבדל בין נאמנות, במיוחד עדות, לבין בעל דבר, זה מה ששמעת מעלה, והוא מעלה את זה במסגרת שיטת הרמב״ם, במסגרת דברי הבית שמואל. נדבר קצת על הנושא, ואחר כך נקרא את השם שמעת את הביחד. מה הדבר שהוא הכי אנטי עדות בעולם? שאם נכיר, סליחה על המשחק מילים, אם נראה שהדין שייך ביקיר, אז כנראה שיקיר לא עדות. מה תחשבו מופשט, בצורה מופשטת? כדי להיות עד, מה ה-ABC, האלף בית גימל, האלף בית של עדות, שיש לך משהו אישי, אינפורמציה אישי, והעברת אינפורמציה בצורת אישית. שמירת אותנטיות של השלשלת היא חיונית לעדות. אני חייב לדאוג שחיוו את האירוע בצורה אישית ומסרו את האינפורמציה בצורה אישית. אחרי כל השלשלת היא פגומה. איזה דין, למשל, מגדיר דרך העברה? דרך העברת אינפורמציה. מפיהם? לא מפי כתבם, ולא ידי מתורגמן, שהם עצמם יגיעו לבית דין ויעבירו את האינפורמציה. ואז החלק השני של השרשרת תקין. האינפורמציה שיש לעדים הוא עברה בצורה ישירה ולא בכתיבה ולא במתורגמן ולא בלא. איך אני מבטיח שהחלק הראשון של השרשרת תקין ולא פגום? מה אתה זאת לך אין ספי שהם? שהם מה? ראו בעצמם. לא שמעו מציפור מה קרה. שהם ראו מעצמם, ואיזה הלכה קובעת שהעד המספר הוא יהיה העד שראה? עד מפי עד. אני לא יכול להגיע לבית דין ולהגיד, אני מביא את האינפורמציה, אני לא כותב, לא מתורגמן, אני עומד בעצמי ומספר, אבל שמעתי ממישהו. אתה לא עד. כדי להיות עד, צריך להבטיח שתי עמדות, שתי נקודות. נקודה אחת, איך קיבלת אינפורמציה, ונקודה שני, איך עברת אינפורמציה. וזה בדרך הכי טובה להבטיח שהעדות הזאת תהיה תקינה. ומדויקת. אם אני מגלה שהאבא נאמן על פי אחרים, למרות שהוא לא ראה ולא ידע, אבל מישהו אמר לו, הדבר הזה אמור להרחיק את הדין של יקיר מעולם של עדות, אולי גם נאמנות על בורו של עדות. מעידך, הדין הזה בעצם מאוד מאוד הולם את המושג של בעל דבר. כי במושג של בעל דבר אנחנו לא מאמינים לך. במושג של בעל דבר יש לך שליטה על האזור, שליטה על התחום שלך, זה המקום שלי, זה הסקטור שלי, זה העולם הפרטי שלי, 4 ביולי, חירות לכולה, זה הפרטיות שלי, הזכויות הפרטיות הפנימיות שלי. אתה לא נאמן. לא דרוש אינפורמציה תקינה, דרוש שכנוע פנימי. אם אתה מקבל את זה, אז זה הופך להיות המציאות שלך. פרספקטיבה זו מציאות. ברגע שזה אצלך, שמישהו שכנע אותך שזה ככה, לא מעניין אותי מה קרה, מה לא קרה. בבית שלך אתה אדון. והשתכנעת שזאת המציאות בבית שלך, והדברים תופסים. זה מה שהופך הדין הזה לשב שמייצה לצלף. הוא בעצם צלף פה. הוא לא משחק פה רמב"ן, רשב"ם, הוא צולר. כן, אם אתה מקבל את הבית שמואל ואת הרמב"ם לדעתו, אתה חייב להגיע לבעל דבר. כי זה הכי אנטי עדות והכי עולם את בלדבר. זה הופך את זה לנפקא מינה הכי חדה. לא מופיע בראשון מופיע גמרות, דווקא הדין של כיוון שיגיד מופיע, דווקא הדין של נגד עדים מופיע. הדין הזה לא מופיע, זה מתחיל ב, לדעתו ברמב״ם. כמובן, הרמב״ם יש לפרש בהרבה דרכים, נגיע לרמב״ם. אבל מבחינת הסברה והסוגיה פה, זה הכי מרכזי פה. איך הוא מוכיח? אז בואו נתחיל קודם כל עם הבית שמואל, זה הכי קרוב אלינו, ואחר כך נגיע לרמב״ם, כי הבנתו ברמב״ם יש עוד נימה שנצטרך לחזור אליו, אבל זה גם תופס ברמב״ם. אז נסתכל פה ו... קודם כל הוא נותן את הסברה, אחר כך מצטט הבית שמואל, אחר כך חוזר לרמב״ם. אז אנחנו נעשה שלב שלב את הסברה, את היישום לבית שמואל, אחר כך את, את ההשלכה לרמב״ם. אמנם נראה לפי אני יודעתי קטע שני, בתיימה, הנה, בתיימה דה הרמב״ם, הוא יחזור לרמב״ם, דסביר לי כיוון דאב נאמן על בנו דקיימלן כביהודה, אם כן, כאן הסברה שלו, אחרי שהוא הביא את ההלכה, כי איכי דבל דבר עצמו, היכה דמאמין לי אחד וסומך דייתו עליו, הווה לי כאילו ידע והודה בעצמו ושוויה נפשי חתיכה ואיסור אף אגב דו עצמו אני יודע, אבל כשסומך דייתו במה שמגיד לו, הווה לי כהודה מעצמו. זה התזיה שלו. מי שקורא את השירות האלו זה התזיה. מה נמצא פה? יש את השוויה נפשי. מסופקני אם הרמב״ן היה משייך את הדין של יקיר לשוויה נפשי. מאוד מאוד מסופק. זה שהוא משדך את הדין של יקיר לשווי הנפשי. יש גם תיאור שכאילו ידע והודה בעצמו, באמת אנחנו לא יודעים מה קרה, אדם עצמו הפנים, דמאמין לי אחד, לא מעניין אותי אם זה כן נכון, לא נכון, כן קרה, לא קרה, אבל אתה מאמין לו, אז אצלך זאת האמת, אמת אישית. אף אגב דו עצמו אינו יודע, אין כאן ידיעת אינפורמציה, שורה רביעית, סומך, מה שמגיד. Yeah, הכל בא, הכל נמצא פה בשב שמעתת. ואז היישום, הוא אומר, אם כך נבין יקי, הוא הדין באב לגבי בינו, אף אגב דינו יודע בעצמו, כשסומך דתו על אחר, הוא מאמין לדבריו, אבל איך יודע, הוא מגיד בעצמו, תורת יקיר, הידי סמיך אז דייתו לאחר, זה התזיה. האפליקציה, דברי הבית שמואל. דברי הבית שמואל מאוד מדורגים, צריכים לעבור הרבה הלכות. אז בואו נקרא את השולחן ערך. השולחן ערך כותב בשורה שביעית של הקטע השני, אשת כהן שמר לבעלה ננסתי, אשת אלעזר חוזרת ממלחמת מדיין ואומרת ננסתי, כן, אולי, בואו נגיד, אולי הדילמה ההלכתית הכי קשה. יש סיפור פיקטיבי, ספר פיקטיבי שנכתב לפני 25 שנים אולי. רבי יואל בן נון סיפר לי על אותו ספר. על אדם גדול שעולה לשמיים ומכינים לו הספד והלוויה בשמיים גדולה. רבי יואל בן נון אמר שהוא מכיר את הסופרת וזה דווקא מדבר על שלמה זלמן. זה נכתב בתקופה של שלמה זלמן נפטר. ומכילים לו קבלת פנים בשמיים. וכולם, כולם מתכנסים, רבי עקיבא, משה רבינו, אליהו הנביא, כדי ללוות את אותו גדול לשמיים. ברגע האחרון, מחזירים את כל המשלחת, ואומרים, הגדול הזה היה מאוד מאוד צנוע, ולא היה באמת אוהב קבלת פנים כל כך פומבית. אז בואו נשלח בחור אחד שמת על קידוש השם, לקבל אותה. רבי יואל טען לי שאותו בחור, זה אפקטיבי כמובן, את אחד למקום השמיים, שמדבר עליו זה בני גל. בני גל זה אחד מתלמידי ישיבת הר ציון שנהרג במלחמת יום הכיפורים. אז בני גל היה איזה קשר עם שלמה זלמן בחייו, אז הסיפור הזה הוא סיפור אפקטיבי על בני גל, שמקום דמיו מקבל פניו של שלמה זלמן ומכניסו לרקיעת השמיים. זה פדר רקיע. בסוף הספר, רב שלמה זלמן כבר נכנס לשמיים, לבית מדרש בשמיים, והוא פוגש את כולם. הוא פוגש את רבי עקיבא, מדבר איתו. ואז המפגש האחרון בין שלמה, אותו גדול, הוא מפגש עם משה רבינו. ובמפגש הזה, משה רבינו אומר לו, אני שמעתי עליך, אתה מצאת פתרונות לכל הבעיות בתורה שלי. כל הבעיות האנושיות הקיימות בתורה שלי, אתה מצאת פתרונות הלכתיים. והגדול אומר, כן, חוץ מאחד. אז משה רבנו שואל אותו, איזה דילמה הלכתית לא הצלחת לפתור? הגדול אומר, אשת כהן שנצא. ובזה הספר מסתיים. סיפור כואב. אף אחד לא אשם. ויעשו הלאה. זה עונש, זה טרגדיה, זה טראומה. הדבר הכי חשוב אחרי טראומה זה לקבץ את המשפחה ולהמשיך. איך פותרים את זה? יפקינו אולי, יפקינו רבה לקדוש המיני, אין כאן פתרונות. באדם שמתאבד יש כל מיני פתרונות. אפילו באשת איש שזינתה, יש כל מיני מה היא חשבה, מה היא לא חשבה, במזד, בשוגג, זה לא נחשב מעילה, אבל כאן זה באונס. תגיד שזה אונס, בסדר, זה אונס. קשה. אבל אם האישה קמה איזה בוקר ואומרת נאנסתי, לא מאמינים לה, כי שם העיני הנתן באחר. לא מאמינים לה, כי אולי היא באמת רוצה לצאת מהניסיון האלו, אז לא מאמינים לה. יש עדים שנאנסת, אז היא עשורה. אז זה הפסק של השחרך. מתחילים לשחרך, ומצא לשחרך בסמלבב, אשת כהן שאמר לבעלה נאנסתי, מותרת לבעלה. אבל היא חושבת שהיא נאנסת, אז אחרי שבעלה מתה, אז היא עשורה בכהן. כי אצלה יש שווי ענף שיחתיך דיסר. הנה הדבר הכי חשוב שמלמדים קלות, כן? כשקלות לומדות הלכות נידה, זה לא להגיד מילה אחת. מילה אחת תתרפד את כל ה... אל תגידי את המילה תמי. תגידי, ראית משהו, יש ספק, אולי צריכים לחפש רב, בואו נשאל את מישהו, אל תגידי תמי אנוכי, כי ברגע שאישה אומרת תמי אנוכי, אפילו אם כל הרבנים בעולם יגידו שזה, אני כמובן עושה את זה בצורה פשוטה, כולם אומרים שזה לא תמי, היא כבר אמרה תמיה, ושב ידיו שחתיך את איסור. מה שאמרת, אתה חייב לשמור, אז אל תגידי, אפילו נראה לך שזה אדום ש... אדום שבאדום, אתה הכי אדום בעולם, אל תגידי תמי. תגידי, יש ספק, אולי כנראה, נביא את זה לרב לפוסק. אז אישה הזאת אמרה נאנסתי, לא מאמינים לה, היא נשארת אצל בעלה, אלעזר הכהן מת, אשת אלעזר עכשיו אסורה בשאר הכהנים, זה הכל בשולחן ערוך. אוקיי, ואחר מיתת בעלה אסורה לכהן שהרי הודית שזינתה, כאן נכנס הבית שמואל, וכתב הבית שמואל, שורה החמישית לקראת הסוף, ונראה אם נשאת לכהן, מה קורה אם באמת היא מתחתנת עם כהן, למרות שהיא אסורה בדיעבד, אז בניה הכשרים, דאינה נאמנת לפסול בניה, אז השבי תופס רק לגבי עצמה, שהיא אסורה לכתחילה לכהן, אבל בדיעבד אם היא מתחתנת עם עוד כהן, הבנים כשרים, לא נפסול את הבנים, מפני שהם חללים. וכאן המילים החשובות לנו, ודווקא לאב נתנה תורה נאמנות ולא לאם, אוקיי, אמא אינה נאמנת על בניה, כאן המשפט החשוב, ואם האב אומר שמאמין לדבריה, יכול לעשות לבניו חללים. אוקיי, אשת אלעזר, טוענת שהיא נאנסתה, היא מותרת לאלעזר, אלעזר מת, היא אסורה לכהנים, שווי הנפשי, מה קורה אם אשת אלעזר מתחתן עם כהן? אז בדיעבד בני הקשרים, כי אין לה סמכות למרות שהיא חושבת שהבנים חללים, כי הייתה אסורה להתחתן עם כהן, אין כאן נאמנות לאמא. אבל מה אם אשת אלעזר משכנעת את הכהן החדש שלה, שהיא באמת נאנסתה ושהיא הייתה אסורה? אז עכשיו הבעל החדש, הכהן, משוכנע על פי אשתו שבניו חללים. אז הבית שמואל פוסק שהבנים פסולים. כי האב נאמן לפסול את בנו, האב נאמן לפסול את בנו מדין חלל, והאב הזה, הכהן הבעל השני, שאין לו שום אינפורמציה, והוא השתכנע מאשתו, אם הוא מאמין לאישה, אז מזה רואים מהבית שמואל בסימן וב, שיש דין יקיר אפילו על פי אחר. זה הלקח מהשב שמעתת. יש דין יקיר אפילו על פי אחרים. כאן האבא, הבעל השני, משתכנע על ידי האמא, שהיא נאנסתה והייתה אסורה, הילדים מתחללים לפי הבית שמואל, סימן שזה דין של בעל דבר ולא של עדות, כי איך להגדיר את הבעל החדש כאין, אם אין לו שום אינפורמציה. הוא נכנס בסוף הסיפור. אז זה התזיה של השב שמעתת, והיישום למקרה של הבית שמואל מורכב על השולחן ערוך. השולחן ערוך לא מדבר על הילדים, זה הבית שמואל. עכשיו אני רק אומר שמותרת לבעלה ואסורה לבעלים חדשים. בית שמואל שואל, מה קורה אם היא מתחתנת עם אחרים? אז איך יש לחלל את הילדים? שלב שלישי, כך רוצה, עכשיו שמעת להביא את הרמב״ם, כי הרמב״ם פוסק, נחזור לרמב״ם בקטע הראשון, הרמב״ם בהלכות ייבום וחליצה, אוקיי? שאדם שטוען שאשתו זינתה והיא מודה אף על פי שהוא בנו לעניין ירושה, הרי זה ספק לעניין ייבום. אוקיי? אז שואל הרש, איך אתה מאמין את אבא לחצאין? אז היא טוען, בוא נגיע לחלק השלישי, הקטע השלישי, ומשמחים לעניין ירושה, כיוון לסומך על דבריה שהוא מיני הווה ליקיר. אוקיי? זאת אומרת, הבעל, מדובר ברמב״ם, בלכות ייבום וחליצה, שהבעל, אבא טוען שהבן הוא, טוב, נקרא את הרמב״ם, יש מישהו רמב״ם פה? אני לא נעשה טעות ברמב״ם. יש רמב״ם פה? מה? כן, הלכות ייבום וחליצה ג' ד', יש חלק שני לרמב״ם אבל, כן. כן, בפרק ג' הלכה ד', מי שזינה עם אישה, בין פנויה בין אשת איש ונתעברה, אדם זינה עם אישה, ואמר זהו בר ממני היא, והוא טוען שזה בנו, מהביע הסועה, והיא מודה, אז הבן נחשב בנו לעניין ירושה, ולא לעניין ייבום. הבנת השם שמעת, נחזור לרמב״ם, שמדובר פה ביכולת האבא להכיר את בנו על ידי אחר, כי לא כל כך יודע מי התאבלה, כי אין לו אינפורמציה, אז רק בגלל שהאישה הזאת, הזונה הזאת, אומרת לא, זה הבן שלך, אז האבא משתכנע מהזונה, מהאישה, שזה בנו, זה מספיק לדין יקיר, לעניין ירושה, לא מספיק, וזה נדבר עוד מעט, לדין חליצה. אחר כך האבא ימות, ושאלה אם האח של האבא, הבעל המת, חייב ליבם, אז אם אפשר לומר, הנה, השתכנע האבא לפני שהוא מת, שזה הבן שלו, מאישה זונה, אז הוא פטור, האח פטור מייבם, אישה פטורה מייבם, פטור מחליצה, אז זה לא תופס לעניין חליצה, נדבר עם את השם על כך בהמשך. אז כך מבין השם, שמעת את הרמב״ם שוב פעם למטרתנו, כדי להפעיל דין יקיר, אין צורך באינפורמציה אישית ופרונטלית. אפשר לקבל אינפורמציה על ידי אחרים. בית שמואל, בעל שני, אשת כהן שנשתה, מקבל אינפורמציה מאשתו. רמב״ם, ייבום וחליצה, אדם שזינתה או זינה מאישה, מקבל אינפורמציה מהאימא שזה בנו, ואינפורמציה הזאת מספיק כדי להכיר את הבן שלו כבן לעניין ירושה, כמובן לא לעניין חליצה, כי חליצה לא כלולה בדין יקיר. זה הראיה החשובה פה. שאלה רביעית, שאלת הריטב"א. אדם נאמן להכיר את בנו לעניין בכור, מה עוד נאמן לפי רבי יהודה? נדבר על כך בהמשך, בעניין הכיף, אבל נאמן גם לגבי ירושת בכור וגם לגבי בן גרוש ובן חלוץ. להעיד שהוא, אם הוא כהן, נשא אישה זונה, אישה גרושה, אם זה ישראל, שהוא נשא אישה אסורה לו, אולי אישה ערבה. מה שאלת הריטב"א? איך הבעל נאמן לפסול את בנו מכוח עבירה שהוא עשה, הרי יש כאן עניין של אין אדם ישים עצמו רשע. ובריטב"א יש שתי תשובות, וקימתא וחילוק ברסקאי. כאן אפשר לראות את שתי הדרכים לפתור בעיה. מה הוקימתא של הריטב"א? כל הנאמנות של האבא לפסול בנו מכוח ביאתו האסורה זה רק שהוא טוען שהוא בא לאישה אסורה בשוגג. כל הברייסה פה זה רק בשוגג. כי אם הבעל טוען שהוא בא לאישה במזיד, אז יש עניין של משים עצמו רשע, ואין אדם ישים עצמו רשע, אמור לטרפד גם נאמנות של יקיר. בתירוץ השני, הריטב"א מחלק בין יקיר לבין עדות. שכל הפסום של אין אדם ישים עצמו רשע לא שייך ביקיר, רק שייך בעדים. כמובן, יש חלק שני של הסוגיה שלא נדון בו. מה החלק השני של הסוגיה? איך להבין את הדין של אין אדם ישים עצמו רשע, אם זה באמת לפי הגישה השנייה ברדווה, אין אדם ישים עצמו רשע, רק פוסל עדים, לא שאר אנשים. אם זה נכון, זאת השאלה של בוחנן ביבמות, בקובד שערות ביבמות. אבל בהנחה, שזאת הנחה לא פשוטה, אבל בהנחה שאין אדם ישים עצמו רשע, זה פסול עדוס. מלך, אתה לא יכול להופיע כעד אם אתה גם טוען שאתה רשע. כי הרי כאן, כמובן, אני נכנס קצת לשאלה, כי רשע זה פסול עדוס. אז ברגע שאתה אומר שאתה רשע, אתה לא עד. תחליט, או שאתה רשע או שאתה עד. אתה לא שניהם. רשע מופקע מעדוס. אבל זה לגבי עדוס, טוען הרדווה בתירוץ השני. לגבי יקיר זה לא עדוס. מה זה? זה משהו אחר. נאמנוס, בלי עדוס, על דבר, לא מעניין אותי כרגע מה זה, אבל זה לא עדוס. זאת אומרת, תקשיבו איתי שוב פעם, אני נותן לכם את ההיגיון. לפי ההבנה הראשונה ברדווה, יש כאן שתי הנחות. לפי הקושיה, וגם לפי ההנחה הראשונה, בעצם מקבל את הקושיה ורק נותן וקימתה. הקושיה של הרדווה, והתירוץ הראשון של הרדווה, שניהם מבוססים על שתי הנחות. מי שיכול להגיד לי מה עם שתי הנחות של הקושיה והתירוץ הראשון שבעצם מקבל את הקושיה ורק נותן וקימתה. וקימתה זה דרך לעקוף את הקושיה ולא פותר את הקושיה. מה עם שתי הנחות בשאלה ובתירוץ הראשון? הנחה אחת. זה עדות, ואז זה שייך. או הנחה שנייה. כן, לא רק בעדות. אני חייב לקבל אחת משתי הנחות. או שיקיר זה מדין עדות, ואז אין אדם עצמי 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 תופס, או אפילו אם זה לא עדות, אין אדם עצמי 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 בכל זאת תופס. ואז יש לי בעיה. למה זה לא תופס, ואין לי תשובה, התשובה היחידה זה להגיד שהוא לא מצים עצמו רשע, הוא מדבר שוגי. התשובה השנייה של הרדווה, הוא מניח שתי הנחות ביחד, כדי להגיע לחלוקה בריסקאית קטגורית. קודם כל, יקיר זה מדין נאמנות ולא מדין עדות. ובנוסף לכך, אין אדם משים עצמו רשע תופס רק בעדות. מכיוון שיקיר זה לא עדות, אז יש כאן חסינות. כמובן הוא לא מסביר למה, הוא רק טוען, אבל זה מה שהופך את התשובה השנייה של הרדווה לכל כך חשובה. מה? לא, יש לו שתי אופציות. או שזה רק בעדות, אבל זה נחשב בעדות, או שזה גם בנאמנות. ויש פסול, והדרך היחידה זה למצוא איזה פתרון של אלוקים. תבין, תמה איך נאמן עושים את זה רשע, יש לו, אינם הגזרת וכתבו שנאמן ואולי שנאמן עזור פגיד לדיבור. הוא מוסיף קצת אינפורמציה, אבל זה פותח עוד תיבת פנדורית. אני טוען שאולי הוא נאמן, אבל רק על הבן ולא לעצמו מדין פלגין ודיבור. אם הוא נותן פלגין ודיבור, אז ייתכן שזה סוג של עדות, אבל לא ניכנס לתוך הסבך הזה. ובזה סיימנו החלק הראשון של הסוגיה. האם זאת עדות? ארבע נפקא מינות. במקום עדים, כיוון שהגד, על ידי אחר, ואין אדם ישים עצמו רשע. אם נוכיח שזאת עדות, כנראה שנצטרך להגיע לצד ההוא. אם נמצא הלכה שהיא אנטי עדות, הלכה שלה שהשמטת, נגיע לבלדבר. אוקיי. בואו נמחק את הלוח כדי לעשות את זה יותר פשוט, כדי להשאיר מקום לשני. תמינה אחת, אם יש לזה דין עדות. א', נגד, במקום, עדים, ב', כיוון שהגד, Gimel Ayide Acher Dalid Ein Adam Meisim Asmo Rasha. עכשיו אנחנו מגיעים לשאלה שנייה. מה הגבר? אנחנו נחלק את הדיון כמובן לכמה תת חלקים, אבל החלק הראשון זה מעבר לירושה. מעבר לירושה? מה זה? גמרא מפורשת שלפי רבי יהודה נאמר גם לעניין ירושת בכור וגם לעניין יוחסין. אז קודם כל, not so fast, לא כל כך מהר. מה המקור לכך? איך אני יודע? הרי הנאמנות נובעת, איך שלא נבין פה, הנאמנות נובעת מפסק בפרשת כי תצא. יקיר, הגזרת הכתוב בפרשת כי תצא מתייחסת לירושה. איך אני מעביר נאמנות מירושה לנאמנות ליוחסין? זאת השאלה של מי מהראשונים, מי מתייחס לזה? תוספות. תוספות מאוד מאוד התמקדו בשאלה הזאת. מי חשב שבסדר, אפשר לעשות בצורה כלילה, בצורה קלה? הרשב"א. הרשב"א בקכ"ז עמוד ב' טוען, איך אני יודע שזה גם נאמנות לגבי יוחסין? וסברא היא, מי יכתיב יקיר, מה לי בכור, מה לי לדבר אחר. הנחת התוספות היא שנצטרך לחפש פסוק. אז עצירה, לפני שנגיע לתוספות, יש לנו פיצול בדרך. סברה, או אני זקוק לפסוק, להרחיב, לתחום אחר. אז יש לשאול את עצמנו, שאלה פתוחה, אני אתן תשובה, אבל אתם לא מוכרחים לקבל את התשובה שלי, אבל אתם מוכרחים לשאול את השאלה הזאת. איזה מודל של יקיר הרשב"ם מקבל? כאשר הרשב"ם חשב שאפשר לשבת בסלון בצרפת, לא יהיה סלון, וצריף האומלל בצרפת, ולגב, סדר, מסברה, כתוב בפרשת כי תצא יקיר, מסברה, בואו נרחיב גם מה הוא חשב. איך? מה נותן לך את, ה, את, ה, את, ה, את הסמיכות, את, את היכולת, את הסמכות הזאת, לא? התורה מחדשת שאבא נאמן. זה חידוש. גם שהוא יהיה לך, גם שהוא קרא, ואתה אומר, בסדר, בוא נרחיב. איך? שאלה פתוחה, אני יודע מה אני חושב, נכון, מה אתה חושב?
אני חושב זה לא משהו פורמלי, אפשר להגיד שכאילו להרחיב את זה לא תחומים. אני חושב שזה נאות בנאמנות יותר מאשר רגיל ממש.
אתה חושב נאמנות, למרות שזה חידוש בנאמנות. אני דווקא חושב ההפך. שאם זה נאמנות, אז יש כאן חידוש שאתה נאמן, והחידוש מצומצם לתחום שבו התורה כותבת. ייתכן שנגיע לבהק שאין נאמנות לחצאים, זה נגיד בזאת, ברגע שאתה נאמן, אם אמרת בכור, אז אתה חייב להיות נאמן כי כל דבריך נאמנים, נגיע לשם. אבל אנחנו שואלים אדם שבא ואומר, אני לא יודע בכור, שמור, אין לי כסף, אני רק אומר שהבכור הזה הוא פסול. כשם שהיית נאמן להגיד על בכור, כשם שקובי נאמן על בכור שלו, אז לכן אתה נאמן לסולד בנך. קובי מופיע בכיתה צי. קובי, אתה בכיתה צי. לכן אתה לא בכיתה צי. טוב, אתה כן, כי אם שחן בן. כן, בכיתה צי. לא אתם שחן בן. לכן אתה לא בכיתה צי. איך אני מעניק נאמנות לכן? אני חושב, עכשיו פעם, אתם לא חייבים לקבל את זה, שיש כאן טמפלט, יש כאן מודל, יש כאן מושג, פרדיגמה, שאדם יכול לקבוע את הנושאים שלו הפרטיים. ואז אני בעצמי יכול לקבוע מה נחשב התיק הפרטי של אבא. דבר אחד ברור הוא התיק הפרטי של אבא, יורשה. זה הדבר הכי פרסונלי, הכי, כמובן אנחנו מתקרבים לסוגיות הקודמות, במיוחד בכור, פי שניים, זה שלך. הרי אולי נגיד שלגבי שער ירושה זה לא שלך, ואין אדם מתנה מה שכתוב בתורה, אפילו לפי רבי יהודה, כי זה חוג הסמישפט. אבל בכל זה מתנה, קרי רחמנא. זה שלי, זה מתנה שלי, זה אני, הנושאים שלי, אני בעל דבר על ירושה. לא רק בעל דבר להחליט מי הבכור, אלא גם בעל דבר להגיד מי הבכור. לא רק לכבד אותו ולעשות מרשמן. אבל אפשר לומר שמה עוד נחשב נושא מאוד אישי של אבא? היוחסין. איזה ייחוש יש לבן? תלוי במעשה אבא, מה אבא עשה. אז הבן משקף אותי. הממד של הבן משקף את הפעולה הכי בסיסית שלי, הפעולה פרוגו, מה בחרתי, איזה בחיר עשיתי. הדבר הכי בסיסי שיש לאדם זה פרוגו, להביא לדור הבא. אז איזה החלטה? זה מסברה, אני יכול להרחיב את זה. עכשיו, אני לא יודע מה סברו התוספות. אפשר לומר שתוספות חלקו, ואמרו שדווקא יש לעשות חיץ בין ירושה לבין יוחסין. אבל אני מנסה להיכנס למוח של הרשב"ם. איזה השביל יעזור לרשב"ם להגיד, לא צריך פסק. זה נאמנות, זה חידוש. שוב פעם, אני לא יכול לפצל נאמנות, להגיד שאבא שדיבר על ירושה נאמן רק לגבי ירושה ולא לגבי יוחסין. אבל אדם שלא דיבר על ירושה, אדם שהופיע בכתר אחר, לא קובי שדיבר על ירושה ויש לשאול אם קובי נאמן גם על יוחסין. זכן שבא באיזה יום חדש ומדבר על בנו שהוא פסול, מה פתאום שאני מעניק נאמנות לכן בתחום אחר. יש תשובה לכך, אבל ואולי נמצא תשובות לכך. אז כדי להבין מה חשבו התוספות, צריכים להיכנס קצת יותר לעולם של התוספות. מה התשובה של התוספות? צריכים פסוק ומה הפסוק? כי יש הבדל בין שתי הגישות בתוספות. מה הגישה בתוספות עצמם? איזה פסוק? חידה. איזה פסוק מלמד אותי שאבא נאמן גם על ירושה וגם על יוחסין? חידה. Trick question. איזה מילה?
זה רק מי
יקיר. יפה. יקיר. מאותה מילה של יקיר, אני לומד שאבא נאמן גם על בכור וגם על יוחסין. למה? כי יש מציאות שאבא ייתן פי שניים לשמעון, ויתברר שרובן, שהוא גדול משמעון, כנראה הוא ממזר. אז כתוצאה מהכתרת שמעון כבחור לעניין ירושה, הוא פוסל את רובן כחלל, כממזר. אז מכיוון שהתורה דיברה בצורה כללית, ויש מצב שתכלול בתוכו גם כן פסול יוחסין, אז כנראה שהתורה מעניקה לאבא כוח, אני מדבר בצורה כללית, כוח נמונה לה, כוח שנותן לו איקס, לא מדבר מה איקס, גם לעניין ירושה וגם לעניין פסול יוחסין. אבל זה מאותו פסוק.
וזה רק
לא
במקרה?
קשה לדעת מה סורים התוספות, זה מאוד פרמי. אני יכול לומר שלפי התוספות, סתם, אני מנסח דרכים שונות לתוספות, צריכים לחדש, צריכים לקבל אינפורמציה נוספת בתוספות. אני יכול לומר שהחידוש של התורה הוא, כפי שנחם רצה לומר שזה נאמנות, אבל יש נאמנות בהרבה תחומים, גם בבכור, גם ביוחסין. אני יכול לומר שלפי התוספות זה דווקא הייתי מצמצם את התיק של האבא הפרסונלי דווקא לירושה, הייתי חולק על הרשב"ם, הייתי אומר שיש רק דבר אחד שהוא נמצא בעולם הפרסונלי של הבעל, של האדם, זה רק הירושה, כמה שמלן שגם יוחסין עכשיו, העולם שלך. לא, לא, קשה לדעת בתוספות. לא צריכים לדעת את הספרה בכל ראשון. מטבע הדברים, ראשון שיגיד משהו קיצוני, יוכל להגיד, אתה חושב ככה. ראשון שיגיד משהו מתון, קשה. כן, נשאל את יעקב, יעקב, צריכים לספח את הגדה? כן, את כל... אני יודע איזה מחנה אתה שייך. ונשאל את חיים, כן, עשור זה העשור הכי גדול. נשאל, אני יודע, צפי, מה בסדר, אני רגע. מה אתה ימני, שמאלני? אני שונא את התרים האלה. אף אחד לא ימני, אף אחד לא שמאלני, כולם, כולם, להיות איש, להיות אדם. אבל מי שאומר משהו קיצוני, בסדר, אתה משתייך לה. מי שאומר משהו מתון, קשה לדעת. מה הוא? אז התוספות מתון. הקט של הפסוק כולל גם יוחסן. מה זה? כאילו, אתה רק כותב את יקיר, גם לעניין בפי שניים, גם יוחסן. כאילו, אתה רק כותב בשל כיתה זה. מה אפשר ללמוד מזה? הרבה ספרות. ברבנו אליהו, זה מאוד מעניין, רבנו אליהו, בן דורו של רבנו תם בצרפת, בן 12, מעניין מאוד, לא היו הרבה גדולים שנקראו בשם רבנו אליהו כל כך, רבנו אליהו מזרחי, רש"י, לא היו הרבה, אליהו הנביא, לא היו תנאים, גם הרבה בשם אליהו. גם הרבה, גם לא היו הרבה ראשונים. משה, זה פפילאי בראשונים. לא ככה ליאור הנביא. זה השם הזה נשמר בליאור הנביא. כנראה. עד שדן המדרוני. אז הבן אליהו טוען, מה החידוש? מישהו יכול לנסח את החידוש בלי להיכנס לפרטים? מה החידוש הגדול ש... יש פסוק אחר. יפה מאוד. פסוק אחד מלמד אותי על נאמנות האבא לגבי יהושה, ופסוק אחר מלמד אותי. במקרה זה באותו פסוק. אבל זו דרשה אחרת. איזה דרשה מלמדת אותי כוח של אבא על עניין יהושה? יקיר. עניין יהושה, יקיר. איזה פסוק מלמד אותי את הכוח של אבא לגבי יוחסן? סנוע. אבא יכול לומר שהכוונה היא חס וחלילה האבא לא מדבר על אישה אהובה ואישה סנועה, כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים, כולם פוסחים בספיהם, כל אנשים תורות וטובות. הכוונה את הסנועה שאבא אומר, הנה, האישה הזאת הייתה אסורה עליי, הייתה גרושה ואני כהן, היא הייתה נתינה ואני יהודי רגיל. אז כאילו התורה קורצת עין ואומרת, גם לאדם יש כוח לקבוע מהבחור וגם לקבוע יוחס בנו על פי אמירה על אשתו, שהיא הייתה אישה אסורה. זה כבר אני אשפיע על הבן, כי התוצאות הלכתיות זה על הבן. גם בזה הוא נאמר. ואז יוצא לפי רבנו אליהו משהו מדהים. אפשר לומר שנאמנות האבא ביחס לירושה שונה מנאמנות האבא ביחס ליוחסן. אם אני שואל את עצמי מה הגדר של נאמנות האבא, אני לא חייב לספק תשובה אחידה. אני יכול לומר שלגבי ירושה זה X ולגבי יוחסן זה Y. תרם החלטתי מה זה X ו-Y, אבל אני יכול לפצל את הטבלה לשניים. כי הם באים משני פסוקים, כי הם שתי הלכות שונות. הנאמנות של אבא לגבי ירושה זה מדין יקיר. נאמנות של אבא לגבי יוחסן זה מדין צנוע. מה הגדר? זה פתוח, לא יודע. למשל, השלכות הן, אני אתן קצת למדוס, אבל זה שוב פעם למדוס ספקולטיבי, המבנה פה חשוב, רבנן. בעצם שננסה לבדוק קצת את שיטת חכמים על רבי יהודה, האם חכמים חולקים על רבי יהודה רק לעניין ירושה או גם לעניין יוחסן? יש לחלק בין שיטת חכמים, כי לפי רבי יהודה בעצם אמר שתי הלכות שונות. גם לפי רבי יהודה, כאן אני אכניס איזה תוכן, אבל גם אם אתם לא מסכימים עם התוכן שאני מציג פה, אבל... לכן לומר שלגבי ירושה זה כמו ששמעת אותה. כי זה של אבא. יוחסן זה של אבא? יוחסן זה דבר שתופס לגבי הבן, היכולות של הבן בהמשך. כמובן זה נובע מהחלטת האבא. אבל תגיד שהאבא נאמן לעניין יוחסן? זה כמו ששמעת את האמר לגבי חליצה. מה, חליצה את אשתך זה עניין שלך? אתה נחשב בלדבר לגבי חליצה? אתה בלדבר ירושה. זה כמו רבי קיבגר טוען שאתה לא נאמן לעניין יקיר להתיר הבן שלך באמא שלך. כל השנים חשבנו שהוא הבן שלך, וכל השנים חשבנו שהוא אסור להתחתן עם האמא. פתאום קמת איזה בוקר ואמר אינו בני. לפי הראשונים שאדם נאמן להכיר, אינו בני. אז עכשיו אתה רוצה להתיר את אותו אדם באמא שלך. מה פתאום? אתה נאמן על ירושה. אולי אתה נאמן גם על יוחסן, נראה בהמשך עוד דברים. אבל לגבי חליצת אשתך, אתה כבר בקבר. מה, זה עניין שלך, המשתך כן נחלצת, לא נחלצת, חייבת ביבר, לא חייבת ביבר, טענה, אתה שבשמדת. הבן רוצה עכשיו שהוא התגלה כאדם שאינו בנך, הוא רוצה להתחתן עם אדם, עם כל מיני סורי ערבה, קרובי הבעל, קרובי האבא. מה, זה תיק שלך? אז ניתן לומר שלפי רבי אליהו, זה גם כן מה שקורה כאן. לגבי ירושה יקיר, זה שלך. המילים, יקיר, זאת אומרת, זה שלך, אתה מכיר, זה לא שאתה נאמן, אתה מכיר, זה ביכולתך, זה בסמכות שלך, אתה קובע. לא יכל לבקר. תכיר. אל תעשו החלטות שירותיות, אבל תכיר ותכתיב את הבן הנכון. לגבי יוחסין זה פסק אחר, זה כמו שהפסק כתוב פרשת נוח. זה במקרה מופיע בפרשת כי תצא, אבל זה הלכה לגמרי נפרדת. ואז אולי נגיע למסקנות מאוד מאוד מעניינות, שלגבי כיוון שהגיד, בוא נגיד, אולי כיוון שהגיד שייך ביוחסין ולא בירושה, או לגבי נאמנות על ידי אחר, אולי בירושה האבא נאמן על ידי אחר, לגבי יוחסין זה דין של נאמנות, ודווקא מי יש לו אינפורמציה אישית. כל הנפקא מינות שעמדנו היום לא יהיו נפקא מינות כלליות. אולי נפצל בין נאמנות האבא לגבי ירושה לבין נאמנות האבא לגבי... זאת אומרת, הבן אליהו טוען שיש מצב שנאמנות האבא בירושה מוגבלת. דרך אגב, יש עוד שלב, יש עוד נאמנות לגבי יוחסין. הנאמנות הבסיסית של ירושה לא מתפשטת לגבי יוחסין. ביוחסין יש דין אחר. כשביהודה אמר, שפעם ראינו את זה, וכשם שנאמן אדם לומר זה בני בחור, כך נאמן, הכוונה היא לא מאותה סברה, אלא דין אחר, יש לו נאמנות בירושה, והודעה כמו שהוא נאמן בירושה, יש דין אחר שנותן לו כוח ביוחסין, אבל לא מאותה סיבה. לא ברור מרבן, אני לא חייב לומר את זה ברבן אליהו, אבל בן אליהו פותח לי את האופציה הזאת. אני בשקט יכול לומר ששני הפסוקים אתם משתלבים בסוף, וזה מסיבה אחת טובה, גדולה, חילה, כולם ביחד, אבל יש לי שני פסוקים. איזה, טוב, אני לא רוצה לגלות, איזה מפרש בעצם טוען שלמסקנה, שיטת רבי יהודה היא לא אחידה, אין כאן אמירה אחת, אלא יש כאן שתי אמירות, שיש כאן נאמנות אחת וסיבה אחת שהוא נאמן בקשר לירושה, וסיבה אחרת שהוא נאמן בקשר ליוחסין, הבהג, לפי הבנה אחת. ובואו נראה את הבהג. תוספות מביאים בשם הבהג, נקרא ביחד, ופוסק הבהג, דהא דפסקינן לקמן הלכה כרבי יהודה. זה הגמרא בקוף חפחת המגד. שלח לי רבי אבא לרבי יוסף ופסקנו כרבי יהודה. זה די איזה מכתב שנשלח, הרבה מכתבים בפרשת פרק יש לא אוכלין. נקרא את התוספות ביחד, הוא פוסק בהג. דהא דפסקינן לקמן הלכה כרבי יהודה, כי לשלח רבי אבא היינו דווקא כשפוסל על ידי הכרת בחורה. אבל אין הלכה כרבי יהודה שנאמן למרזן בנושה בן חלוצה. יש כאן שתי דרכים להבין את הבהג. היום, כדי לא לבלבל, נעסוק בהבנת הראש ובהבנת הרמב"ן למסקנה. מרצה השם נחזור להבנת רבנו תם ובהג ביום שישי. הראש והרמב"ן הבינו שהבהג לא טוען שלפי רבי יהודה הוא רק נאמן בירושה ולא נאמן ביוחסין. זה נגד הרבה הרבה גמרות. בעיקר, כדי לעשות זה יותר פשוט, איזה משנה אומרת, פשטוס, 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 שהבעל נאמן, אדם נאמן, גם לגבי יוחסן, גם שאינו מתייחס לירושה, כדי שנעינך. אתה אומר זה בנימם זה, לפי ביהודה נאמן. אף אחד לא טוען, חושב הרש, וחושב הרמב"ן, גם יבמוס ממזיין, שרבי יהודה מצמצם נאמנות האבא דווקא לירושה, או כשאדם מדבר על ירושה, אז חייבים להבין אותו גם על יוחסין. אם תשאלו את רבי יהודה, אם האדם נאמן, אדם נאמן הוא נאמן גם על ירושה, וגם נאמן על יוחסין. אדם חן שקם איזה בוקר ומדבר על יוחסין, בלי לדבר על ירושה נאמן. אנחנו, הפסק, פוסקים כרבי יהודה לגבי בכור וירושה וכרבן לגבי יוחסין, שאדם אינו נאמן על יוחסין, אלא אם כן מתי יש מצב שהוא דיבר על ירושה, צריכים לקבל את הכל. ככה מבינים הרש והרמב"ן, נקראת ביחד ברש, יש לנו את הגמרות ברש. רש כאן, פרק ח', סימן חפאלף, וגם בסוף הרש מלשן הבהג משמע דרבי יהודה איתלי דבכל עניין מהמן. אלא דלא קיים מלן קבעתי, אלא על ידי הכרת בכורה. אנחנו בשלב הפסק, אולי המכתב של שלח רבי אבא, אנחנו מקבלים דברי רבי יהודה. רבי יהודה דיבר על שניהם, גם נאמנות על כוח עצמאי לגבי ירושה וגם כוח עצמי לגבי יוחסין. אנחנו פוסקים כרבי יהודה רק לגבי ירושה, ואם מדבר על ירושה גם נצרף את הנאמנות של יוחסין, אבל יוחסין לבד אינו נאמן. איך אנחנו פוסקים כרבי יהודה על החצאים? מה פתאום? מה הסברה פה? איך אנחנו בונים שיטה שלישית? יש שיטת חכמים שהוא לא נאמן, יש שיטת רבי יהודה שהוא נאמן על הכל. אז יש לך שתי אופציות. או שהוא לא נאמן, או שהוא נאמן על הכל. מה זה, אנחנו בוחרים את ההלכה הנוחה לנו? אם תשאלו את רבי יהודה, הוא היה אומר שהוא נאמן על הכל. וזה היגיון אחיד. כנראה שהבהג הבין שרבי יהודה הציע שתי הלכות שונות, שבמקרה הן נראים דומות, אבל נובעות אולי מפסוקים שונים, שיטת רבינו אליהו, עם היגיון שונה וגדר שונה. רבי יהודה אמר, אדם נאמן על בכור, על ירושה. למה? אקס, תקרא לזה אקס פקטור. דרך אגב, אדם גם נאמן על יוחסי בנו. למה? וואי פקטור. פסוקים שונים. ואז יש שני ויכוחים בין רבי יהודה לבין חכמים, שתי מחלוקות, ונוכל לומר, אנחנו פוסקים כרבי יהודה במחלוקת לעניין בכור, ופוסקים כרבנן במחלוקת לעניין יוחסין. כמו שבכל זמן פוסקים. הם פשוט שני דיונים שונים, שני פסוקים שונים לפי בן אליהו. זאת אומרת, רבותיי, תסתכלו עליי, אני אפילו ראש מסך כדי לשמוע על החוקים, כן? נעשה כאן אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש צעדים אחורה. יש כאן בסוגיה שלנו שתי תפיסות. תפיסה אחת אומרת שאין הבדל בין ירושה לבין יוחסין ושניהם באים ביחד. הביטוי הכי קיצוני זה הרשב"ם. ויש גישה אומרת שאי אפשר להרחיב מירושה ליוחסין. השיטה הכי קיצונית זה בהג. שפוסקים כרבי יהודה לעניין ירושה ופוסקים נגדו לעניין יוחסין כי הם דיונים שונים. רבי אליהו יותר קרוב להבנה שהם שונים, פשוט כנראה שהתוספות הוא איכשהו באמצע. אז אם אני בודק ככיף לפני שאני מגיע למגדלות, כל מיני שאלות שנראה יום ויום שישי, תתחילו בבית. הגמרא מרחיבה ליוחסין, האם זה באמת נכון? אל תקבלו שום דבר. במלחמה לא מוותרים על שום סנטימטר. סוגיה זה מלחמה. אתה לוחם נגד כולם. ובעד כולם, כדי להבין אותם. כדי להבין אותם, אתה חייב ללחום נגדם. כדי ללחום נגדם, אתה חייב לא לוותר על שום הנחה, שום סנטימנט. לפני שנחשוב, כמובן, בדרך כלל אפיסטמולוגי, איך אתה לומד את זה, ברגע שאתה רואה את השלטי גיבורים ואת התוספות בקידושין, שואל אם זה שייך בה, אם זה שייך בה, בשב שמטת, אם זה שייך בחליצה, ובקידגל, מהכיף הדין, ואתה רואה את הכיף הדין לפי המקרים הקיצוניים, בואו נבדוק את זה בבית, אם זה שייך באמת ביוחסין. זה עוזר לך לראות דברים שלא הייתי רואה. אבל מבחינת הסדרת הסוגיה, התחילו בבית. האם זה כל כך פשוט שמרחיבים מירושה לבחור, או שיש לי דין פנימי דווקא בירושה? זה דין ספציפי בירושה. הרשב"ם טוען שלא, שמסברה זה זולג לכל מיני מקומות, והבהג אומר שלא, אפילו לפי ביהודה זה מצטמצם מירושה, יש דין אחר, אם דין אחר הוא כל כך שונה, עכשיו אני לא יודע, אבל ייתכן שהוא שונה. לפי הבהג כנראה שהוא שונה. אוקיי? Okay. נשאר לנו איזה 10 דקות, נדבר על המקרה הכי קל, אחר כך אמרת השם ביום שישי, נגיע לאולי המקרה הכי מעניין, היכולת של אבא להכניס ולהוציא. כרגע אנחנו מדברים על אבא שמדבר על המשפחה ומדבר מהבחור. כשר או פסול. גדול או קטן. אקשן הוא, אם הוא יכול לומר אינו בני. או שאדם יכול להגיד שהוא כן בני כשלא ידענו שום דבר. זה בעצם הפרונטיר, זה המקומות הרחוקים. שם באמת הסברות מאוד מאוד צצות. אוקיי, מה יש לנו של הגמר בקידושין? זה מחכים ללמד בית של אבא נאמר, לחתיר את בנו בבר מצווה, להגיד שהינגלה, קטנצ'יק הוא בר מצווה, זה בני גדול הוא. צור נאמן כל כך יפה, כן, אבא נאמן. הגמרא לא אומרת למה אבא נאמן. בני זה י"ג שנה וים אחד, ביתי זה בת י"ב שנה, ברך שפטרניק. נכון שהוא אומר, הוא למדן, הוא לא עומד בבימה ואומר סתם ברך שפטרני, הוא עומד ואומר את הלשון הברייסה בקידושין, בני זה בן י"ג שנה ויום אחד, תניא כבסת רב חסדא, רוצה להכניס קצת למדוס לתוך הבר מצווה. כן, כדי קצת לקזז את ברך שפטרני. כן, ברך השם. זה לא השבח הכי טוב. בני זה הגיע לבר מצווה, י"ג, בסדר, ברך שפטרני. הוא נאמן. למה הוא נאמן? תוספות, דף ס"ד, למה הוא נאמן? תוספות? קידושין? מה כוח אבא להעיד שהבן הוא קטן? אין איך הנמן ביסר. עם כל המגבלות של אין איך הנמן ביסר. שאין איך אינו נאמן אחד יתחזק איסור. אז אם היינו חושבים שהבן הוא 11, אבא פתאום אומר, השאלה איך בנינו את החזקה, אבל אבא הולך נגד, אז הוא לא אינו נאמן. רק יש איזה בן, לא יודעים מן כמה הוא, אבא אומר שהוא בן 13, אז הוא נאמן. היה סיפור חמוד של אברהם איתל פעם, אברהם איתל פעם סיפר לנו, אני אקח שאלה באיזה בוקר, אני יודע אם הוא בוקר ישיבה רבי, יש לי שאלה, אני חייב להחתים ולשים את תאריך הלידה של בני בתעודת זהות שלו. אז מצד אחד, אם אני שם תאריך מוקדם, אקבל איזה הנחת מס, שנת מס שיהיה לי תינוק. מצד שני, אם אני דוחה את התאריך, אז אני אדחה את השירות של הצבאית איזה שנה, ואז הוא ירוויח. אז מה לעשות, להקדים או לאחר? זאת אומרת, יש לי רעיון מאוד מאוד גאוני. תכתוב את התאריך שבו הוא נולד, יהיה לך משהו באמצע. אף פעם לא חשבת על זה. כולם מחפשים את הזווית, כן? לפני, אחרי. תכתוב. איזה פשרה טובה, אף פעם לא חשבתי. תכתוב את התאריך הנכון. אז זה בני בן י"ג שנה. יפה. אין לך נאמן ביסר. מי חולק על התוספות? שלטי גיבורים. כל שלטי הגיבורים, מהספרים המוזכרים בשיר השירים, כל שלטי הגיבורים. נביא בשם הריאז, שזה נכד של התוספות ריד, נדבר קצת על התוספות ריד בשיר הבא. זה גם מופיע במקורות ששלחתי בנו בוואטסאפ. הוא טוען, יש עוד שתי טענות, וננסה אולי לחבר בין שתי הטענות, אבל הטענה הקשורה לנו, הרלוונטית לנו, הוא אומר, וכן נאמן הבעל לומר בני זה, אבל זה אבא, בן י"ג שנה ויום אחד, וכן ביתי בן י"ב שנה ויום אחד. שנדרה נדר והקדש על הקדש. חלק מנאמנות האבא, הוא מדבר על נאמנות האבא בדין יקיר, זה כל הקטע שם. בתחילת הקטע הוא מגביל נאמנות האבא בדין יקיר, אומר את השם נראה בשיעור הבא, אבל למרות שהוא מגביל לגבי X ו-Y, הוא מרחיב לגבי גדלות הבן. שגמרא בסמך ג' דיבר על נאמנות האבא להכיר את בנו, זה מדין יקיר. זאת אומרת, במונחים פשוטים, יקיר. לפי השלטי גיבורים, מתרחב ומתפשט ומתפרס על שלוש נושאים. גם ירושת בחור, גם יוחסין, לא ברור איך יגיב השלטי גיבורים בכל הדיון, למה הוא נאמן ביוחסין, אבל כנראה שיוחסין, לא פסק כמו בהג, וגם גדלות הבן, והבת. שימו לב, זה גם הבת. והתוספות חוקים. התוספות בקידושין אומרים עד כאן. לא אומרים את זה במונחים, אבל מה פתאום שאתה מרחיב יקיר לעניין של גדול וקד. באיזשהו שלב יש לחבר בין התוספות בקידושין לתוספות בבבא בסרא. תוספות בבבא בסרא אומרים, כדי להרחיב מירושה ליוחסין צריכים לחפש פסוק. וזה לא כל כך פשוט לך. וזה לא מסברה. אני אומר באיזשהו שלב, כי אני לא חושב שיש קשר בין הסוגיות. אני חושב שדווקא ההיגיון פה הוא הפוך. איזה מודל יאפשר לך להרחיב, ואיזה מודל יקשה לך מלהרחיב? אז כאן אני חושב, בוא נלך ככה. אם אני חושב שנתחדש בדין יקיר, שעל הנושאים שלך יש לך שליטה, ואפילו אם אני מכניס את הרשב"ם, שנושאים שלך כוללים לא רק ירושה, אלא גם יוחסין, כי זה עניין שלך, והמעמד של הבן, כי זה בא ממך ומיוחס. יוחסין זה לא סתם מותג, יוחסין זה אתה בן, ירושה בן חלוץ, אדם מיוחס לאביו. זה לא איזה חלות שהן פרדומה, או חלות שהן, אני יודע, בדק הבית. זה אדם מיוחס. למרות שזה ישפיע על הבן, זה עניין שלך. אז בעניינים שלך, יש לך שליטה. ירושה, בן ירושה בן חלוץ, על עניינים שאינם שלך, אין לך שליטה. על היתר אשתך, מה הקשר? על היתר הבן עם קרובים, מה הקשר טוענים בקיבור? לכאורה מצאנו דבר שהוא לא שייך לך בכלל. גיל הבן הוא עניין שלי? איך תכניס את השאלה הזאת לתוך התיק הזה, אפילו המורחב, שיש תיק, ובתיק הזה אני נאמן כי אני בעל דבר, כי זה עניין שלי. המסר הכי חשוב לכל הורה של בר מצווה זה לא הבר מצווה שלך, זה הבר מצווה של הבן. תן לו לחברים. אל תכבד על הקהל עם כל מיני סבות וסבתות. עוד נאום ועוד נאום ועוד נאום. תן להם. ודווקא אולי העצה הכי טובה להיות הורה טוב, get out of your own way. תצא מהתמונה, תן להם את החיים שלהם. זה שלי באמת? גיל של הבן הוא עניין, זה לא משפיע עליי. וגם חווייתי זה לא עניין שלי. כעניין שלו, נדר שלו, הקדש שלו, בכלל. אפילו אם אני חולק על רבי קיוויגר. בואו נהיה ככה נועזים. מישהו מוכן לחלוק על רבי קיוויגר ולהגיד שאבא נאמן להתיר בנו שעכשיו הוא אינו בנו בקרוביו. ביום שני חשבנו שהוא בני. והוא אסור באמא שלי. עכשיו אני מגלה גילוי חדש שהוא לא בני ביום רביעי, ואני נאמן. אז עכשיו אני חולג וכיווג, ואני נאמן גם להתיר אותו באמא שלי. כי זה עניין שלי, כי סך הכל העשר של בני באמא שלי, זה בגלל שזה אמא שלי, או בקרובי אשתי. אפילו אני חולק על פקיד ואגר. ובוא נחלוק על השם שמטת. בוא נכניס את כולם. להתיר אשתי בחליצה, זה גם עניין שלי. כי סך הכל חליצה וייבום זה העיקר השם, והנצחת שם שלי. אז אני מרחיב את התיק שלי. התיק שלי עכשיו מנופח. זה לא רק ירושה ויוחסן, זה גם חליצה. אבל הגיל של הבן שלי או הבת שלי, מה זה קשור? אז מצד אחד, זה קל להרחיב לנושאים שלי, נחם, דוגמת יוחסן. אבל ברגע שאני מגיע לדבר שבכלל לא עניין שלי, איך אני מרחיב אותו? כנראה שהשירת הגיבורים הבין אותו לא קיבל דבר, נגד השם שמעתת. זה הלמדוס, כי אתה מפגיש את השם שמעתת ושירת הגיבורים. הם לא פגשו אחד את השני, הם אפילו לא דיברו על אותו נושא. אבל למדות מחברת אותם. הם יושבים עכשיו במסיפת דרכיה ודנים על הסוגיה הזאת, למרות שאין לנו אינפורמציה של השם שמעת על הנושא הזה, ואין לנו את האינפורמציה של שאת הגיבורם על הנושא של השם שמעת אותם. גילינו את היסודות שמחברות אותם. נכון, כנראה שהשאת הגיבורם טוען שזה סוג של נמנס. איך אתה מרחיב? אז כנראה שהשירת הגיבורים חושב, וכאן אני רוצה שנחדד בשיעור הבא, כי צריכים קצת יותר אינפורמציה. זה נאמנוס, מקף עידות. כרגע לא כל כך נחלק, זה שייך לחלק הראשון של השיעור, הכל קשור, אבל זה נאמנוס עידות. זה נאמנוס על אירוע, אני אמר לזה על מעמד. פשטוס. כשאדם בא לבית דין, על מה הוא מעיד? על סטטוס הלכתי או על אירוע שקרה? אם יבוא איזה עדים בבית דין ויגיד, אנחנו רוצים להעיד שיש לו חלון שם בדק הבא. תגיד לו מה קרה, אתה לא עלה נפה, אתה ראיתם. אתם מספקים אינפורמציה, אנחנו מאבדים את האינפורמציה. אני רוצה להעיד שיש לו דין בי שמואל, אפילו בקימי אגר והפוסקים. אתם תגיד פשוט מה קרה. אנחנו התלמיד החכמים. אתה רוצה להיות תלמיד חכם, תבוא איתנו. עכשיו אתה עד. עכשיו אתה עד, תגיד לו מה ראית. מה קרה? שאלה אחת, מה קרה? ואנחנו נחליט כבר מה התוצאות הלכתיות. אז הפשטוס, מה קרה? זה כל כך פשוט שאני מוחק את האופציה השנייה. נחזור לזה, אני רוצה שאני נצטרך, אבל זה הפשטוס. האירוע, הוא נאמן מקף עיד על אירוע, והאירוע הזה, הוא נאמן על אירוע. נכון. אז אירוע הזה קובע מי נולד ראשון, מה אירוע הזה לידה, או סדרת הלידות. מי נולד ראשון, אם זה תאומים, אז מי יצא ראשון. מי נולד, וידוי, מתי נולד. אני לא יכול לנתק אותם, כי פשטוס, אתה נאמן, אתה עד, נאמן, כרגע לא נחלק במיוחד את העד. אתה מעיד על אירוע, אתה נאמן על אירוע, ואירוע זה קובע. כמובן, אפשר לחזור להכניס את הרשב"ם, זאת הסיבה שנאמן על יוחסן. אז דבר אחד אני יודע, שאם זה בעל דבר קשה מאוד להכניס את זה שאלת הגיבר. מה פתאום שזה עניין שלך לגיל שלו, לילד? מה הגיל שלו יהיה את העניין שלך? הוא יהיה, נכון, הוא הילד שלך, אבל הוא בן אדם עצמי, יש לו גיל. יש לו מסיבה, כבר לא יצא אותך במסיבות שלו. החברים. אז כנראה שישורת הגיבורים יותר שייך בקבוצה. וכמובן צריך להגיד, אירוע לא אירוע, יש הרבה שאלות. לא יודע מה אתה עושה, אתה עושה סירבור להכניס גיל לתוך יקיר. זה בגלל שהם חושבים על דבר, או בגלל שהם חושבים שזה עדות, אבל זה יש לחלק במדר, אני חושב שנחלק במדר בשיעור הבא. אבל קשה לי מאוד להכניס את השולט הגיבר לתוך הבלדבר. יוחסין ממילא, כי אני יכול בכמה להגיד מה כל כך מייחד את הירושה, זה עניין שלך, ירושה, זה עניין מאוד פרסונלי, שזה הדבר האחרון שאתה מוצא בחייו. אז גם הייחוס, זה לא הדבר האחרון, אבל זה הדבר הכי קיומי. מי ימשיך אותך? מי יקבל סטטוס? דרך כלל הסטטוס שלך, אתה תהיה בעל, תגרש אישה, זה סטטוס שלך. אבל ייחוס זה עניין של איך אתה מתחבר לדור הקודם, אז זה דבר שבא מדור הקודם, וזה המקום שלי. אבל גיל הבן, אם אני נאמן על אירוע, אז ברור שזה... יש יכולת להכיל גם גיל, כמובן, יש גם יכולת להגדיר את הנאמנות בדרך שלא יכיל את הגיל, אז לזה אני צריך להגיע לשלב הבא. האם האבא נאמן להכניס מישהו? להגיד, אני אבא והוא בני. כל הדיונים כרגע הוא בן הבכור, לא הבכור, בן גרושה, בן חלוץ, אבל ידענו שהוא בן שלך. מה לגבי הבעל, זה הרמב"ן, לא נתחיל לפי הסדר. קודם כל נבדוק אם יש לו אבא, יכול להוציא מישהו, להגיד, אינו בני. שהוא ממזר מישהו אחר, לא שהוא בעל אישה אסורה לה שיש אבא אחר. אם הוא יכול להוציא, הוא יכול להכניס. זה כמובן הכי מופשט, כי זה לא מופיע בגמרא. כל מה שהגענו עכשיו זה בעצם הרחבת הגמרא. יש איזה עדות, מה קורה, כיוון שהגן, נגד מי, נגד מה, והכל אפשר להוציא. כאן יש הרחבה, זה משהו בכלל לא קשור לגמרא. אוקיי. טוב, אני רוצה שנסיים את הסוגיה ביום שישי. אוקיי, נחסה את שני נושאים אלו, נחזור אולי לבהג קצת, נאמנות לחצאים, ונדבר קצת על החכמים. אוקיי? שכוח, נעים לכולכם.